come.
למה זה? זה בכל שיעור אומרים לרב, גם בישיבה. שלום. המן גוזר על היהודים להשמיד, להרוג ולאבד, ומקבל את הבת המלך ו... המצב הוא שעל עם ישראל כביכול יש גזירת השמדה גם מלמעלה, ככה כתוב בחז"ל, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, והוא עושה דו שיח עם אסתר. אפשר לדבר על הספר הזה הרבה, אבל בכל מקרה מרדכי אומר לה שלעת כזאת הגעת למלכות, את צריכה לעשות, ללכת למלך להתחנן. ואסתר, אחרי שהיא מסבירה למרדכי מה הוא צריך לעשות, מגיעה למלך, כמו ש... מוסרת את הנפש. חז"ל אומרים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, וכאשר עבדתי עבדתי, עבדתי מבית אבא, עבדתי ממך. והיא מגיעה למלך, והמלך מושיט לה את שרביט הזהב, ושואל אותה מה בקשתך. לפי התוכנית המקורית של מרדכי, הייתה צריכה עכשיו להתחנן למלך בשביל להעביר את רעת המן, להראות את אסתר ולהגיד על לצוות הרבה למלך להתחנן ולבקש מפני הבלמה. גם המלך אומר לה עד חצי המלכות, זה הזמן. והנה אסתר מפתיעה אותנו והיא מבקשת בקשה מאוד מוזרה. ותה אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יוצא להם, ומחר יעשה כדבר המלך. מה פתאום אסתר מחליטה להזמין את אחשוורוש ואת המן למשתה משותף? אנחנו היום חכמים בלילה, אנחנו יודעים שבסוף יצא מזה משהו טוב. כי אסתר בסוף הזמין את המן, והמן בדיוק יצא מהמשתה של הראשון, והוא ראה את מרדכי, שלא קרה ולא יש את החוויה. בכלל לא בטוח שמרדכי ידע שיש את המשתה הזה, היא לא הספיקה להתקן אותו. זה לא איזה תוכנית עבודה מסודרת. והמן מתעצבן, והמן מגיע לבית שלו, ואומרים לו, עוזר יש אשתו וכל אהבה, ויעשו את גבוה 50 אמה. ובבוקר הלך למלך, והמן לא מצליח להתאפק, והוא הולך בלילה, בלילה לא נדע שנת המלך. ובדיוק מצאו בספר הזיכרונות על מגדל ותרש, ומי המלך השחפץ בעיקרו. והמן לוקח את מרדכי לסיבוב, ככה יעשה אשר המלך, וביום השני המן בקושי מספיק לעשות, להידחף לתוך ביתו, עוד לא עושה מקלחת ממה ששפכה על הבת שלו מלמעלה, והוא מגיע עצבני לזה, ו... אסתר פתאום אומרת איש רע צר ואויב, והמלך קם לחמתו, ובדיוק בגינה הוא רואה שחותכים את הזה, והוא חוזר ורואה את המן מתחנן לאסתר, אבל הוא חושב שהוא רוצה לקחת אותה. בקיצור, הכל הסתדר בסוף, אבל זה לא כל כך תוכנית עבודה מסודרת. מה חשבה אסתר כשהיא הזמינה את המלך ואת המן? איך היא חשבה שזה יתקדם? על השאלה הזאת יש גמרא שמביאה לא פחות מ שתים עשרה תשובות. מה אסתר ראתה כשהזמינה את המלך ואת המן לסעודה ביחד, למשתה ביחד? אז הדפים נמצאים מולכם? יש דף שיש בו הרבה לבן מצד שמאל. שתי עמודות, העמודה השנייה מימין ללבן הזה, יש בה באמצע את המילה הגדולה אם. מזהות? מצוין. אז המהר"ל מפראג, שחי לפני 400 שנה, אחד מגדולי ישראל, כתב פירוש על מגילת אסתר שנקרא אור חדש. וחצי מהספר הזה, פירוש מאוד מעניין, ועל המילים האלה במלך טוב, המהר"ל מסביר לנו את כל הפירושים בגמרא, לא לפני שהוא מביא לנו שני פירושים נוספים, בשביל שיהיה לנו 14 פירושים. אז המהר"ל אומר ככה, אם על המלך טוב, לפי הפשט נראה, כי לכך הזמינה אסתר את המן, כי כאשר המלך הוא במשתה, אז הוא טוב לב ונותן שאלות ובקשות לאחרים. לכך אמרה אסתר במשתה היין, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. ואם לא היה המן בעצמו שם במשתה היין, הרי לא יעשה דבר לאמן במשתה, כאשר המן אינו שם, ואם יעבור המשתה לא יעשה לה שאלתה, אבל כאשר הוא בטוב לב, אז יעשה שאלתה ובקשתה מיד. ולכך הזמינה אסתר לאמן, כך הראה על פי הפשט. אומר המהר"ל הסבר ראשון, פשט, למה אתם מסתבכים, אומרים 12 תשובות, זה מאוד מאוד פשוט, מה היה החשבון של אסתר? אסתר יודעת שכשילד אוכל, אז הוא רגוע. כשהוא רעב, אז הבית הפוך. כשאתה רוצה שיהיה רגוע, אז דבר ראשון תדחוף לתוך הילד שלך משהו לתוך הפה. ומה שנכון לילדים, נכון הרבה פעמים גם למבוגרים. אז אם אתה רוצה לקבל משהו מפקיד העירייה, או מהשר מסוים, או מהמנכ״ל, אז עצה טובה שכתובה בספרים, זה לוודא שאתה מגיע אליו כשהוא שבע. כשבן אדם רעב, אז הוא עצבני על כולם, והוא לא שם לב, אבל הוא נוטה להגיד לא על הרבה דברים שאחרי שהוא אכל, אז יותר רגוע לו. אז כשעושים משתה, ויש שם האוכל טוב, ואת כל הבשרים שהמלך רואה, ואת כל העינות הטובים, אז המלך יהיה במצב רוח טוב, ובטח יסכים לתת לאסתר כל מה שהיא רוצה. יש כל מיני רבנים שקשה מאוד להוציא מהם ברכות וסגולות בזה כל השנה, אז מחכים לפורים, וכשהרב שותה קצת, אז הוא יותר משוחרר, ופתאום אפשר להוציא ממנו סגולות וברכות. אז זה הבדיל אלף אלפי הבדלות, גם אם החשברוש זה עובד טוב. אם החשברוש אוכל, אז הוא בטח יהיה הרבה יותר בשמחה, ייתן לה את מה שהיא רוצה. אז זה מסביר לנו למה הזמינה את החשברוש למשתה, למה הזמינה את המן. אומר המהר"ל, כי החשברוש, כשהוא אוכל, אתה לא יודע כמה זמן הוא יהיה שבע. משל למה הדבר דומה לילד שאתה לוקח אותו לטיול. אז אתם לוקחים את המשפחה לטיול, וצריך עכשיו לנסוע למקום רחוק, לצפון או לדרום, אז מוודאים טוב לפני ש יוצאים בדרך, שכל הילדים אוכלים טוב, בשביל שיהיה שקט בנסיעה. אבל תמיד 3 דקות אחרי שאנחנו מתחילים את הנסיעה, צרחות ברכב, אני רעב, אני רעב, אני רעבה, לא נצליח לשרוד את הנסיעה בלי לאכול עוד משהו, ואז צריך לזה, להביא אוכל, ואז האוטו מתלכלך, ואז צריך ללכת לשירותים, ואז עוד פעם לאכול. בקיצור, כל הנסיעה זה סביב האוכל. אז אם אחשוורוש הוא קצת ילד, אז הוא אוכל, אנחנו רוצים לוודא שבדיוק עכשיו בשעה וחצי הקרובות שהוא במצב רוח טוב, המן יהיה פה בשביל שאפשר לטפל בו. לכן אצלך גם את אחשוורוש וגם את המן ביחד. עד כאן פירוש ראשון של המערך. פירוש שני, ועוד יש לפרש, כי כאשר הוא אימה, אינו מעיז כנגד המלכה כל כך להיות נכנס בריב אימה, ולומר כי עמה אינם שווים להניחם. ויחשוב המן כי יותר טוב שיבקש ממנה שהיא תמחו לו על מה שעשה, והוא יוצא לפרס אותה כמו שעשה באמת. לפי הפירוש הראשון צריך את המן, בגלל שאנחנו בונים על זה שהחשברוש הוא, כשהוא שבע, הוא יסכים לעשות מה שאסתר אומרת לו. אז אתה מאכיל את החשברוש שהוא שבע, אז בשעה הקרובה אפשר לעשות אותו מה שרוצים. נכון, בדיוק כמו שקרה בסוף. לפי הפירוש השני, ויחשוב המן כי יותר טוב שבקש ממנה שתמחול לו כל מה שעשה ורוצה לפייס אותה כמו שעשה באמת, ודבר זה תועלת אליה לכל הפחות לבטל הגזרה. ומכל שכן כאשר היה במקב ובשני היה בטוב הלב ובאהבה שלא ירצה לדבר דברים שם כנגדה. ובזה תהיה אסתר ובטל את הגזרה על כל פנים, ככה היה נראה לפי הפשט. זאת אומרת, אומר המהר"ל, פירוש שני לפי הפשט, זה תמיד כשאתה מצליח לפגש עם מישהו פנים אל פנים, אז המפלס של השנאה, של הפופוזיות, יורד. יש איזה בוגר שלנו שהתחיל לעבוד בכנסת, איזה ייעוד פרלמנטרי, ואמר לי שהוא משתגע מזה שחברי הכנסת, כשהם נועמים על הדוכן, או כשהם בוועדות, אז כשיש מצלמות, אז הם אש וגופרית על חברי כנסת אחרים, הם צועקים עליהם כאילו זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם, ודקה אחר כך במזנון הכנסת הם מסתחבקים ואוכלים ביחד. אז אני לא בא לסנגר כרגע על חבר הכנסת, אבל אני חושב שדווקא זה לא בהכרח נובע מצביעות. לפעמים גם, אבל לא בהכרח זה נובע מצביעות, אלא באמת אתה, כשאתה על הדוכן ואתה נועם עכשיו לעם ישראל, אז אתה מדבר על תופעות שמרחוקות ממך, אז זה קל מאוד. אבל אתה צריך להיפגש עם מישהו, לשבת מולו בעיניים ולאכול איתו בורקס, אז זה מפיל הרבה מחיצות, גם כשאתם נמצאים בדעות שונות. לכן לדוגמה היו גדולי ישראל שסירבו להיפגש עם גדולים מכיוון רוחני אחר. מפורסם על הגאון מווילנה שהוא לא הסכים להיפגש עם הבעל שם טוב ולא עם השליחים שלו. אני לא נכנס עכשיו לדיון, גם לא קטונתי, של הבעל שם טוב ושל הגרא ומה הם בנו כל אחד בעם ישראל, אבל הגרא הרגיש שהוא עומד על המשמרת ומה שהחסידות גורמת לדבר דבר היום ונורא לאומה, או אם הוא לא יהיה, אם הוא לא יהיה כחומה בצורה נגדה, אז היא תגרום, לא משנה. ולכן, הוא לא הסכים להיפגש עם הנציגים של הבעל שם טוב, הוא פעם אחת הגיע לרב חיים מוולוז'ין לפגוש אותו, והגרב ברח מהחלון, יש כל מיני סיפורים, בשביל לא לפגוש אותו. למה? כי ברגע שאתה פוגש מישהו, אז הרבה יותר קל לדבר. אנחנו מאוד מאמינים בזה היום, שאנחנו מדברים על לפתח קשרים בעם ישראל, זה קשרים. הדרך הכי קלה להיפגש, לנהל דברים כמו שצריך, זה להיפגש. ברגע שהם נפגשים, אז המון מהמחיצות נופלות. לכן, אומרת אסתר, אם אני יבוא לאחשוורוש ויגיד לו שהמן נגדנו, ואז אחשוורוש יקרא להמן בארבע עיניים, והמן יגידו לו כמה יהודים גרועים וצריך לזה, זה יהיה הרבה יותר גרוע מאשר אם אני אביא אותו לפה, וכשאני נמצאת מולו והוא פה איתי בעיניים, אז הוא לא יעיז כל כך מול המלכה להגיד מה הוא חושב, אלא הוא ישנה כיוון, ולכל הפחות, גם אם לא נהרוג את המן, לכל הפחות הוא יסכים לבטל את הגזרה. זאת אומרת, לפי הפירוש הראשון, שני הפירושים זה פשט. אחשוורוש צריך להיות שבע, המן צריך להיות שם משהו שיהיה אפשר לטפל באמן במקום. לפי הפירוש שני, לא, בסוף לא נטפל באמן, אבל לפחות נטפל בגזרה, כי ישברו במחיצות, והמן יגיד, לא התכוונתי באמת כל העם, לא התכוונתי זה, והם ידברו אחד עם השני, ובסוף תתבטל הגזרה. עד כאן פירושי פשט. ככה היה נראה לפי הפשט, אבל, אומר המהר"ל, בגמרא אמרו, 12 פירושים אחרים. תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? רבי אלעזר אומר, פחים תמנו ללוכדו. שנאמר, יהי שולחנם לפניהם לפח. זאת אומרת, היא לקחה את הפסוק שאומר שלמה המלך, שהפסוק אומר שדרך השולחן אתה יכול להפיל את השונאים, להפיל אותם בפח. מה הכוונה? סליחה, דוד המלך. מה הכוונה שאתה יכול להפיל את השונא שלך דרך השולחן? עוד מעט ננסה להסביר לנו המהר"ל. רבי יהושע אומר, מבית אביה למדה, שנאמר, אם ראל שונאך אכילהו לחם, והשם ישלם לך. אל תקרי ישלם, אלא ישלמנו לך. זאת אומרת, כן שלמה המלך, אומר רבי יהושע, היא למדה מהפסוק במשלי, אם ראל שונאך אכילהו לחם, שכשהשונא שלך ראל, אז הנטייה הטבעית היא להשאיר אותו ברעב שלו. ושלמה המלך מייעץ, אם אתה רוצה להפיל את השונא שלך, תן לו אוכל כשהוא רעב. אז היא אומרת, דרך שלמה המלך אני רואה בפסוק שצריך לתת אוכל, ודרך זה אני אפיל את המן. גם את זה יסביר לנו המהר"ל עוד מעט. רבי מאיר אומר, כדי שלא ייטול עצה וימרוד. רבי מאיר אומר, אם אסתר הייתה מבקשת לבד מאחשוורוש לבטל את הגזרה, מאחשוורוש היה מבטל את הגזרה, אז המן היה שומע על זה, ועד שהיו מגיעים אליו שליחי המלך, המן כבר היה מכנס את ראשי הצבא והמשק האזרחי, ויוצא למלחמה מול אחשוורוש, ויכול להיות שהוא היה מצליח להפיל את המשטר. יש היום כל מיני פעמים שרוצים לעצור מישהו, אנשים רציניים, ראשי כל מיני מערכות, קרה כמה פעמים בשנה האחרונה. ראש, לא יודע, משהו במחוז, משהו במשטרה, וראש משהו בתי הסוהר. ואני עכשיו נכנס לסוגיה, אני גם לא בקיבה, אבל כשרוצים לעצור מישהו, אז הרבה פעמים עוצרים אותו בהפתעה. ואז כאילו, זה היה כמה פעמים, איך יכול להיות שאתה עושה את זה בנאדם כך מכובד בשביל לשאול שאלות באמצע הרחוב, כמו עבריין? והתשובה היא, שתמיד שאתה רוצה לנהל חקירה כמה שפחות שהיא תהיה מזוהמת, אתה צריך, חייב לעצור אותו בהפתעה. אם יש לו 5 דקות לפני שהוא יודע שעוצרים אותו, זה המון זמן להשיג הרבה דברים. אתה יכול למחוק חצי מהטלפון שלך ב-5 דקות, אתה יכול לתאם גרסאות, אתה יכול לעשות הרבה דברים. לכן, תמיד טוב לא לאפשר למי שאתה רוצה עכשיו לתפוס אותו זמן התארגנות. לכן, אומר רבי מאיר, אני צריכה שהמן יהיה כאן. המן הוא לא הסוגיה לפי התשובה של רבי מאיר. אחשוורוש, לבד יצאים לבד את הגזירה, אבל אני צריכה שהוא יהיה כאן, כי אחרת המן יכול למרוד. רבי יהודה אומר שלא יכירו בה שהיא יהודית. היא לא רוצה שאם היא לא תזמין את המן לסעודה, אז יכול להיות שהמן יכיר שהיא יהודית. אם היא תזמין אותו, אז בטוח הוא יתבלבל ולא יחשוב שהיא יהודייה. גם את זה יסביר המהר"ל, זה גם קשה, למה אסתר צריכה להסתיר משהו שאנחנו בדרך כלל גאים בו. רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות לנו בבית המלך, ויסיחו דעתה מן הרחמים. רבי נחמיה אומר, פירוש, לא היה כתוב פה, היה מסובך להגיד אותו, היא רוצה ללמד את עם ישראל שהתפללו מכל הלב. נכון, מרדכי ושק ועשר וכל עם ישראל בצום 3 ימים וכולם בוחרים, אבל היא אומרת, כולם בתוך הלב שלהם יודעים איפשהו עמוק בפנים שיש לנו את אסתר בתור מלכה והכל יהיה בסדר, ובטח היא תצליח להציל אותנו. וכיוון שצריך פה תפילה מכל הלב, כי זה הדבר היחיד שיכול לעזור, אז היא רוצה לגרום לעם ישראל להגיד שום דבר לא יכול להציל אותנו חוץ מתפילה. ולכן היא מזמינה את המן, וכל עם ישראל ישר אומרים אחד לשני, אסתר התייאשה לגמרי. אם אסתר מזמינה את המן, סימן שהיא מבינה שמעם ישראל כבר לא יצא שום דבר, והיא עכשיו בונה לעצמה את המעמד קדימה, היא מבינה שרק עם המן זה יכול לעבוד, אז היא מתברגת עם המן ועם אחשוורוש. כשעם ישראל יראה שהיא מזמינה את המן, זה יהיה הייאוש הכי גדול שיכול להיות, מצד מה שהיה אפשר עוד לחשוב שאסתר תציל אותם, ולכן זה יגרום להם להתפלל ולבקש רחמים מכל הלב. כי זה מה שצריך, היא מבינה שזה מה שצריך בשביל להציל אותנו מהמן. מי אמר שזה קרה רוח קודש?
שכינה.
או. מה זה רוח הקודש? אני לא יודע בזוק להסביר עכשיו את הגדרים של רוח הקודש ושל נבואה וההבדלים ביניהם ומה זה אומר של אסתר לבשה אותה רוח הקודש באותו רגע בדיבה של סתם החוץ, מה זה אומר על אחרי ומה זה אומר לפני. בכל מקרה ברור, בלי להיכנס לפרטים, שנביא בדרך כלל לא יודע מה יקרה באופן מעשי. הוא יודע להגיד תוצאות של דברים, אבל באופן מה קורה בזמן הקרוב, הלוואי שנביא יודע. האחים כולם היו עם רוח הקודש, שבטים, שבטי ישראל. יעקב היה עם נבואה, יעקב אבינו. והוא לא ידע מה קורה עם יוסף. ככה כתוב בתורה. משה רבנו, האדם הכי גדול בכל ההיסטוריה, הנביא הכי גדול, אין יותר נבואה מנבואת משה רבנו. אומר פרשת שבוע הקרובה על אלוקים, שאם אתה מתכוון, קודם כל, הוא לא ידע בכלל לחטא העגל. איך יכול להיות? יש לו רוח הקודש בנבואה. נכון, הקדוש ברוך הוא מעדכן אותו, ואז הוא צריך להתקרב למחנה, ופתאום לראות את כל הנבואות. אבל אחרי זה הוא, ריבונו שלא אומר שהוא מחה את עם ישראל, ומשה רבינו אומר לו, מחה את עם ספרך אשר כתבת. מה, משה רבינו, אתה לא יודע שעוד שתי דקות הקדוש ברוך הוא בעצם יקשיב לך ויסכים לסלוח לעם ישראל? זו שאלה שאת יכולה לשאול אותה בלי סוף בזה. וכמובן שמשה רבינו לא יודע. כי הקדוש ברוך הוא מעלים מנביאים, אפילו מנביאים, אפילו מגדול הנביאים, דברים שקשורים אליהם. ולכן, אם אסתר הייתה יודעת את הכל זה, אז היא הייתה אומרת למרדכי כבר בדו-שיח הראשוני, שהכל בסדר. אל תדאג, אני עוד מעט הולכת למלך ויושיט לי את שרביט, היא לא יודעת אם יושיט את שרביט זהב. כי בטוחה שהולכת להתאבד. רוח הקודש זה לא הכוונה שבן אדם יודע מה יהיה. אפילו נבואה זה לא אומר שהוא יודע מה יהיה עם עצמו, או בטווח הקרוב. אלא זה אומר שאסתר מצליחה לי, הכל פנימי בקרבה לרוח הקודש. היא שומעת השכינה שאומרת לה, קדימה, תיכנסי למלך חש בראש. היא מרגישה את זה בתוכה, אבל היא לא יודעת להגיד למה ומה יקרה עם זה. ובסוף היא עובדת באופן רציונלי, שזה כל התנאים מנסים להיכנס לראש של אסתר ולהגיד, היא עשתה משהו כל כך מוזר, בואו ננסה לחשוב מה היא חשבה. כי באמת זה מוזר, מה היא חשבה שיקרה עם המן והחשברוש, ולמה גם במשתי היין היא אומרת, מחר תבואו עוד פעם. אם יש לך רעיון בראש, אז למה אתה עושה את זה ראשון? לכן אנחנו רואים פה את כל הדעות. רבי יוסי אומר, כדי שיהיה מצוי לה בכל עת. אומר רבי יוסי, כדי שהמן יהיה מצוי לה, כי כשאתה רוצה להפיל מישהו, אז אתה צריך כמה שיותר לעקוב אחריו. זה היום שיטה ידועה של כל מיני גופים שרוצים להפיל מישהו. התיאוריה אומרת שאם אתה עוקב אחרי מישהו הרבה מאוד שעות, אז לא יכול להיות שהוא לא יעשה איזה טעות או איזה תקלה. ולכן היא רוצה את המן פה. בטוח המן מתישהו יגיד איזה שטות. כשמישהו נמצא לידך כל הזמן, אז אתה תוכל לתפוס אותו בשנייה שהוא עושה את השטות, ואז היא תפיל אותו. היא רוצה כאילו מול החשברוש לגרום לאמן להגיד איזה משהו שהוא לא לעניין, כמו שקרה בסוף. כמו שבדיוק קרה בסוף, שאמן נפל על המיטה, והוא לא הבין שהחשברוש יתרגם את זה בצורה לא נכונה, לכן אסתר רוצה לתפוס אותו באותה שנייה, ולכן הוא צריך להצלחה אותו כל הזמן פה. רבי שמעון במנסיה אומר, אולי ירגיש המקום ויעשה נס. טוב, זה אולי הפירוש הכי קשה שיש. יותר קשה אפילו מה שאמרתי לפני כן. הפשט של המשפט שקראתי עכשיו זה שהיא אומרת ריבונו של עולם, כאילו עובדת על ריבונו של עולם. לא על עם ישראל, עובדת על ריבונו של עולם. היא אומרת, אני עובדת על ריבונו של עולם, אני, אם אני קורא את הרשע, אז ריבונו של עולם אגיד, וואו, שלחתי את אסתר שתעזור להם. אבל אסתר עכשיו גם קוראת לאמן, אין ברירה, אני צריך לעזור להם בעצמי. עכשיו, הפשט הזה הוא מאוד קשה, למרות שאפשר לדבר עליו בפור עם דברים יותר עמוקים, אבל אסתר צריך לשתות. אבל בכל מקרה, רש"י מסביר, אולי יגר ריבונו של עולם את שפלות מצבנו, שאני אסתר המלכה, צריכה להתבזות בכבודי ולהזמין את המן לסעודה, ואז הוא יגיד, יאללה, עם ישראל סבל מספיק, נסתר מתבזה ככה, ויציל את עם ישראל. פרשנים אחרים אומרים שזה גם כלפי עם ישראל. זה כאילו היא אומרת, אולי יראה ריבונו של עולם ויציל אותנו, וזה גם שהעם ישראל יראה שהיא כבר לא, כביכול לא מאמינה ומשאירה את ריבונו של עולם לבד, וזה יגרום להם להבין שאין ברירה אלא להתפלל יותר טוב. רבי יהושע בן קורחה אומר, הסביר לו פנים כדי שיירג ובאי. אומר רבי יהושע בן קורחה, למה היא הזמינה את אמן ואת החשבון של הסעודה? היא אמרה שהיא הולכת להתחיל עם אמן בסעודה הזאת בצורה הכי חזקה שיש. היא תהיה מאוד נחמדה לאמן ומאוד לא נחמדה לאחשוורוש, ואמן בטח יזרום ויהיה איתה באווירה טובה, ואחשוורוש יגיד, הם בטח שניהם עושים משהו על חשבוני, ויהרוג את שניהם. אז היא בנתה על זה שתמות נפשי עם אמן, עם פלישתים, ואחרי שאמן והאסתר ימותו, אז תתבטל הגזירה של אמן, היה להם איזה חוק ככה, חלק מהראשונים, שאם מישהו גזר גזירה ועומד, אז כל הגזירות שלו מתבטלו. למה היה צריך אחרי זה עוד פעם את טבעת המלך? שאלה מצוינת. התשובה היא ש... החשבון הפשוט של אסתר, זה מה שאמרתי עכשיו, זה שהיא אומרת, אחרי שמישהו מת, אז הרבה יותר קל לטפל בגזירות שלו. כמו שקורה בפועל. צודקת שלפי ההסדר הזה שהבאתי שהגזירות מתבטלות, אז צריך להסביר שהגזירות לא מתבטלות אוטומטיות, אלא יותר קל לבטל אותן, אבל זה באמת שאלה טובה. אז היא רוצה להתאבד יחד עם אמן, ו... לקוות שככה הגזירה תתבטל. זה לא הייתה תורנית אחרת. היא חושבת איך אפשר להציל את עם ישראל. אמר רבן גמליאל, אחשוורוש מלך הפכפך היה. תשובה תשיעית, אומר רבן גמליאל, אחשוורוש הוא מלך הפכפך. ולכן היא יודעת שמה שהיא מבקשת היום, יכול להיות שעוד מחר הוא לא יקרה. כל מי שקורא את מגילת אסתר מבין שאחשוורוש הוא פלסטלינה, ומאוד קל לשחק איתו לאיזה כיוון שאתה רוצה. אם אתה אמן, אז אתה מצליח לשחק אותו לאיפה שאתה רוצה. אם אתה מרדכי, לאיפה שאתה רוצה. אם יום אחד הוא רוצה את ושתי, אז הוא מתלהב ממנה. יום אחרי זה הוא מחליט להרוג את ושתי, אז הוא הורג אותה. אחרי כמה שעות הוא קם, הוא שואל איפה ושתי. בקיצור, זה מלך שחי על המטוטלת, וכל הזמן הוא מתהפך מצד לצד, ולכן היא אומרת, לא משנה מה אני אעשה עם אחשוורוש, ואני אשכנע אותו עכשיו להעביר את רעת אמן, אם אמן לא יהיה פה זמין, אז יכול להיות שאחשוורוש יחזור בו. זה דומה מאוד למה שאמרנו על האוכל במערל, אבל זה לא מצד האוכל שהוא כבר לא ייראה וסבע וזה, אלא האישיות של אחשוורוש היא אישיות כזאת הפכפכה. תשובה עשירית, ואמר רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו למודעי. אנחנו עדיין צריכים את רבי אליעזר או אלעזר, תלוי בגרסה המודעי. דתניא רבי אליעזר המודעי אומר, קינה טוב המלך, קינה טוב השרים. תשובה עשירית, זה אומר רבן גמליאל, עדיין אנחנו צריכים את ההסבר של רבי, אחרי כל התשעה הסברים שהיו, את הסברו של רבי אלעזר המודעי, שמה הוא אומר? שבכך שהזמינה את המן לסעודה, היא גרמה לשני דברים מאוד מאוד חכמים. אחד, שהמלך יהיה כל הלילה בסרטים, כמו שבאמת קרה, מה פתאום אסתר מזמינה את אמן יחד איתה לסעודה, זה מאוד מוזר. למלך. איך יכול להיות שהמלכה מבקשת שהמן יצטרף אליהם, וכנעת בשרים, כל השרים יגידו, איך יכול להיות שאסתר מזמינה רק את המן לסעודה, וכשכל השרים יהיו חמים על המן, אז בטח יקרה משהו טוב, כשהמלך יהיה חם על המן, אז היא עשתה פה תרגיל מאוד חכם. תשובה 11 זה כבר עברנו מתנאים לאמוראים. רבא אמר, לפני שבר גאון. הפסוק אומר, לפני שבר, לפני שיש נשברים, אז יש גאווה. אז אנשים נמצאים במקום גבוה. לכן היא רוצה להביא את המן לשיא הגאווה, נכון? בדיוק כמו שקרה, כשהמן יוצא ממשתי היין, אז זה הפעם הראשונה, למרות שגם לפני כן הוא היה גאוותן, אבל שאומר, אני כזה מעל כולם, ואפילו המלכה לא הזמינה רק אותי, אז איך יכול להיות שמרדכי לא זה? אז כשאתה מצליח להביא מישהו לגאווה מאוד גדולה, אז יכול להגיע אחרי זה השבר. אביי ורב אדם רתרוויו, בחומם אשית את משניהם. ממשיך הפסוק, וישכרתים למען יעזו וישנו שנת עולם ולא יקיצו. אז הפסוק בירמיה, זה נאמר על בלשצר, לא משנה, שהיה לילה אחד שהוא וכל השרים שלו נהרגו. לא נכנס לזה, זה קשור למשהו אחר מסכת מגילה, אבל היא אומרת בפסוק הזה, כשאני אגרום למישהו לשתות משתה ולהשתכר, אז אני יכול דרך המשתה לגרום לו לישון שנת עולם ולא להקיץ. כל מה שלא הבנו מספיק, אז המהר"ל ינסה להסביר לנו, נראה כמה נספיק. אז יש לנו סך הכל 14 תשובות. אשכחי רבא בר אבוה לאליהו. רבא בר אבוה הולך בשוק מחנה יהודה, הולך לעשות קניות למשלוחי מנות, והוא פוגש את אליהו הנביא. אליהו הנביא באמת יודע הכל, אז זה זמן טוב לשאול את אליהו הנביא שאלה. אמר לו, כמן חזי אסתר ועבדה אחי. הרי בסוף אסתר יש לה אישיות אחת, וכל התנאים לא היו איתה ביחד, הם לא יודעים מה היא חשבה. כל אחד אומר איזה סברה, למה כדאי להזמין את המן לסעודה? שאלה קשה, כל אחד מנסה להגיד איזה משהו הגיוני. אז כמו מי חשבה אסתר? אתה מכיר את אסתר, ככה אומר לאליהו הנביא. שאל אותה, כנס לגן עדן, שאל אותה, כמו מי היא עשתה את כל הדעות? אמר לו אליהו הנביא, ככולי תנאי וככולי אמוראי עד כאן. אסתר המלכה הייתה כל כך חכמה שהצליחה לחשוב על כל הכיוונים שעלו על ידי כל התנאים וכל האמוראים, ואני מוסיף, בטח אליהו היה אומר עם אחרי ההסברים של המהר"ל ושל המהר"ל. אז אסתר מצליחה לחשוב על כל הכיוונים שהתנאים והאמוראים מעלים. מה הקטע הזה שאסתר מצליחה לחשוב על הכל? מסביר לנו המהר"ל, פירוש הברייתא כך. למאן דאמר פחים תמנה לו, זה הפירוש הראשון, פירוש זה, כאשר האדם הוא בטוב ובשמחה ובדעתו שהוא שלם, ואין לו חיסרון, אז הוא מוכן לחיסרון ולהיות לו נפילה. כאשר מגיע לו דבר שהוא מוקש אליו. וזה שאמר הכתוב יש שולחן המסנן לפח, כלומר כמו הפח שנלכד בו הציפור, הוא נעשה בקלות, כך יהיה שולחנם להם לפח להיות נלכד בקלות. ודבר זה, האדם כמו זה שהוא באכילה בשתייה דבק בו הידיר, וכאשר יבוא אליו מכשול או שהוא מוכן לו לנפילה. אבל אם אין לו השלמה, מוכן לו שיושלם. אבל כאשר כבר נשלם ולא מוכן להשלמה, אז דבק בו הידיר. כי האדם יפה דבק בו הידיר, כי לא יושלם האדם בתורה וחכמה עד שאין חסר עוד. אבל באכילה בשתייה של גופנית, השלמה הזאת היא לאדם עד שאין חסר עוד האכילה והשתייה והטבה גופנית. וכאשר כבר הגיע להשלמתו דבק בו היתר, אבל אם האדם הוא בחיסרון ואין לו שמחה, אז צריך לומר עליו בכל יתר אם מותר, כלומר כאשר הוא רוצה, וזה כאשר הוא בחיסרון, אז הוא מוכן לקבל השלמה, ולא השלמה מלבד, אלא אף מותר יש לו, ודבר זה גם חכמים מה שאמרו, אם אתה יצר הרע ניתן בענה בשעה שיצא לאוויר העולם, ולא קודם שיצא לאוויר העולם. מי שעה כי יצר הרע הוא היתר אשר דבק בנבראים, וזה ניתן באדם כאשר כבר מושלם, ויצא לאוויר העולם, שם תשלם בגופו, דבק בו הידר, אבל קודם שיצא לאוויר העולם ולא נשלם, אין דבק בו הידר, שאני מוכן להיות נשלם עוד רק אחר שנשלם, אז דבק בו הידר, ואתה לא ברור, וכך אמרו ידרש, וישבו לאכול. וואי וואי וואי. והנה יום אחד יש מעניין בעל, לא כלכלו השבטים, אלא לזרוך אליו לשתייה, ויש שם ישראל בשיטים, ואיך אליו לזנות, הם כללה רק מתוך ישיבה. אומר המהר"ל, סליחה שקראתי כל כך הרבה, אחרת היינו נתקעים על זה כל השיעור. זה רק על ההסבר הראשון. אבל המהר"ל אחרי מסביר עליו, כי זה הסבר מאוד מאוד חשוב. והמהר"ל כותב עליו בכמה וכמה מקומות, שהוא אנחנו בעולם שבו אין שלמות. העולם הזה אין בו לעולם שלמות. תמיד אפשר להשתלם עוד ועוד ועוד. והאדם הוא כל כך חסר יכולת לממש את, את העוצמות ואת מה שתאמון בו, שכמה שהוא לא יעבוד, לעולם יהיה מה להשתלם עוד. והכלל הבסיסי בשביל להתקדם בחיים זה לדעת שיש לך לאן להתקדם. ברגע שאתה חושב שאין לך לאן להתקדם, אז נתקעת. ברגע שאתה מבין שאתה חסר, אז אתה מחפש את ההשלמה. זה נכון בהרבה מאוד מובנים בחיים. מי שלא מבין שהוא חסר, אז הוא לא יתקדם. והאסון הקטן זה שהוא לא יתקדם. האסון הגדול זה שברגע שבן אדם חושב שהוא שלם, אז אנחנו חיים בעולם שהעולם יוכיח לך שאתה לא מושלם. אם אתה חושב שאתה מושלם, אז העולם יתקע אותך. המהר"ל מתאר כאילו זה איזה יצור שנלחם מולנו, כאילו יש פה איזה עדר, כמו שהוא קורא, שהוא מחפש דברים מושלמים ואז הוא נדבק אליהם. אבל אנחנו כולנו מכירים את זה. יש איזה... בקיצור, ביהדות זה הרבה מאוד, נכון, אוהבים לדרוש על זה באירוסין ובוורטים ובכל מיני דברים ששוברים שערות וכוסות. כש... מקימים עכשיו בית, וזה השלמה וכו' וכו', אבל אנחנו רוצים לשבור עכשיו כוס או צלחת, כל מנהג עם הזה שלו בירושלים, כי הבית לא מושלם, אז לפחות אנחנו נוודא שפתרנו את הבעיה, שברנו צלחת, והנה זה לא מושלם, אז זהו, לא צריך יותר צרות, בעזרת השם. למה? כי באמת בעולם הזה יש מורכבות. מי שחושב שהוא חי שלמות, אז זה יתקע אותו יותר חזק. מי שיודע שהוא לא שלם, הוא כל הזמן בתהליך של השתלמות, כי הוא יודע שכמה שהוא לא ילמד, תמיד אפשר להשתלם עוד. אז הוא חסר, ומי שחסר, אז הוא לא צריך שיגיע אליו היעדר שידבק בו, לא צריך שיגיע מבחוץ איזה מישהו שתופס אותו ומראה לו כמה הוא לא מושלם. מי שחושב שהוא שלם, אז יגיע העולם ויוכיח לו שהוא לא שלם. לכן אומרת אסתר, אם המן היה לומד תורה, הוא היה יודע כמה הוא חסר. אבל באכילה ושתייה, אז אתה יכול לאכול ולשתות ולחשוב שאתה, מה שנקרא, באכול כפי יכולתך, וכבר לא חסר לך שום דבר, אתה באווירה כל כך טובה לא חסר לך שום דבר, וכשאתה, בן אדם נמצא במציאות כזאת שהוא חושב שלא חסר לו שום דבר, יתקע אותו החיסרון. היא רוצה להביא, היא יודעת שהיא רוצה להביא את המן לחיסרון, היא צריכה להביא אותו למצב שהוא מרגיש מושלם. כמו שאומר המהר"ל, דברים חריפים מאוד, כמו שהאחים שמכרו את יוסף, כתוב שהם עשו את זה כשהם ישבו לאכול. אז בדברי חז"ל, לא קלקלו השבטים, אלא מתוך אכילה ושתייה. אותו דבר עם ישראל, מתי הוא התחיל לקלקל? וישב ישראל בשיטים, בסוף פרשת בלק, שיש את החטאים מבנות מואב, ויחל העם לזנות. אין כללה רק מתוך ישיבה. כשבן אדם חושב שהוא סיים לעבוד ויש לו עכשיו זמן לשבת, אז מגיעים הדברים הכי גרועים. כמו שלהבדיל, כן, המהר"ל נותן פה דברים קיצוניים בשני הכיוונים, נכון? חז"ל אומרים, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש יעקב ישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. לא יודע אם הצדיקים שהם יושבים לעתיד לעבור, שהסבתא רוצה מנוחה. אנחנו חיים בעולם שלעולם, כל עוד העולם הזה, זה התוכנית עבודה, יבוא יום אחד עולם אחר. אז בן אדם צריך כל הזמן להשתלם. אני מאוד דואג מתלמידים שאומרים לי שהם רוצים להתגייס, כי הם סיימו למצות את מה שאפשר לעשות בעולם הישיבה. אין בעיה להתגייס, מצווה גדולה, ארבע מצוות אולי. אבל לעולם אל תגיד שמיצית, אם אתה חושב שמיצית את מה שיש לקבל, אם אתה חושב שמיצית את הלימוד, אז זו התקלה הכי גדולה. ונראה לי דיברנו על זה בהקשרים אחרים, שכל המדעים היום בעולם, המעשיים, בטח הרוחניים, המעשיים יודעים כמה אנחנו רחוקים מלמצות את היכולת שלנו במדע הרפואה, רחוקים מלמצות את היכולת שלנו בפיזיקה. למרות שהפיזיקה חשבה לפני 150 שנה שהיא מיצתה, את כל הפיזיקה שאפשר ללמוד, ככה אמר ראש החוג לפיזיקה. אז היום אנחנו יודעים, אחרי שכל מה שחשבו אז קרס, שיש לנו הרבה 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 ליכול להתקדם. זה נכון בכל מובן, מי שחושב שהוא סיים את העבודה, והוא כבר יודע בכל מצב מה לעשות, ואלוקים מונח אצלו בכיס, זה בדרך כלל השלב הכי גרוע לפני הנפילה. לכן, אסתר רוצה להביא את המן למקום הזה. וכלל הדבר, כי מתוך שהאדם הוא בשלמות גופו, אז דבק בו העדר. ולא כן כאשר האדם רואה עצמו בחיסרון, שכל חסר מוכן שיושלם, וכיוון שמוכן שיושלם, הוא מרוחק מן העדר. שהוא הפך ההשלמה. ומי שם, בסדר, זו התשובה הראשונה, הוא הרחיב עליה הרבה, אני ניסיתי לתמצת אותה. ומי שאמר, תשובה שנייה, אם רעב שונאך אכילהו לחם, דבר זה חוכמה גדולה. כאשר היה מקבל המן אכילה מאסתר, מאחר שהוא מקבל מן אסתר, הנותנת להמן, והנותן הוא יותר עליון מן אשר מקבל. עד שנחשב המקבל שהוא תחתיו ברשותו. ובזה הייתה מנצחת את המן לעלות עליו. וזה שאמר הכתוב, אם רעב שונאך אכילהו לחם, והשם ישלם, ודרשו על צדיקי ישלם לך, והוא ישלמנו לך. ודבר זה כמו שאמרנו, שכיוון שהוא מקבל ממך, ובזה הוא נצטור בעצמך לגמרי, כאשר התחיל לקבל ממך. אומר המהר"ל תשובה שנייה, אסתר יודעת שהדרך שלה לשלוט על המן זה שהוא יקבל ממנה אוכל. כשמישהו מקבל ממך, יש לך שליטה מסוימת עליו. נכון, ממש כמו שמרדכי יצא לפי המדרש והגמרא, ממש ככה. אם אתה רוצה לשלוט על מישהו, תיתן לו. ריבונו של עולם יצר מנגנון טבעי ש... היה פירוש ראשון של המהר"ל שזה היה חשוב סתם שיש שם אוכל, כי באווירה טובה של אוכל אפשר לעשות את הדברים, אבל פה זה... אסתר תזמין אותה, זה הכוונה. כשאסתר מזמינה אותה, זה אסתר מביאה. הוא מקבל מבחינתו מי הביא לו את האוכל במשתה? אסתר. כשאתה מקבל ממישהו, אז אתה מגיע קצת תחתיו. כמו עשיו ויעקב. הרבה דוגמאות טובות. אני אומר, כמו מנגנון טבעי שאלוקים יצר, שילד צריך לאכול מאמא שלו בשנים הראשונות. בהתחלה, לא משנה, גם בהנקה וגם אחרי זה, ילד לא מסתדר לבד בלי לקבל מההורים שלו כל הזמן. זה מנגנון מאוד טוב, שיוצר יחסים של תלות בין הילד להורים. יש לזה מחירים בגיל ההתבגרות ואחרי זה, אבל המנגנון כשלעצמו מאוד טוב. כשאתה נותן למישהו, אז בלי להרגיש איך הוא נהיה תחתיך, ולכן זה לא כזה פשוט לקבל תרומות מארגונים שרוצים בהשמדת מדינת ישראל או בהשמדת מדינת ישראל הרוחנית. אז אם יש עכשיו בצבא מגיע משאית ארטיקים של הקרן לידידות, אז צריך לדעת שאם אתה אוכל את הארטיק, יש לזה משמעות. בסדר, חם עכשיו באמצע המדבר ואתה רוצה ארטיק תאכל, אני לא עכשיו נכנס לחיילים לתוך הזה, אבל בעיקרון הרעיון הוא, הרעיון של הקרן, זה ככל שהיא תביא לנו יותר כסף, היא תוכל להשפיע על דמות של מדינת ישראל, בעל המאה ובעל הדעה. ואת כל זה אסתר מבינה, ולכן היא רוצה להאכיל את המן. ומאן דאמר כדי שלא ייטול עצה וימרוד פירוש, אם לא היה המן אמו, כאשר יהיה נודע לאמן שאסתר מבקש להרגו, יתחבר המן אחרים אליו וימרדו במלך. ולכך הזמינה אותו והיה עם המלך. ואז יוכל לחשברות לעשות בו כרצונו, זה די פשוט. היא רוצה שהמן יהיה שם ולא יוכל בינתיים לתכנן שום דבר אחר. ומי שאמר שלא יכירו מה שיהודית, ודבר זה ראוי, כמו שפרשנו למעלה. למעלה הכוונה, בפרק ב' המהר"ל הסביר למה אסתר לא מרגיד את המוות מולדתה, ולמה מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. כי מה שלא יגיד אסתר אמה, כדי שלא ישלח המן יד בה ובעמה ומולדתה. ולפיכך הזמינה אותו למשתה, שלא יכירו מה שיהודית, כמו שהתבהר למעלה. עניין זה שהיו רעים שתגדול אסתר ומתה ותגדל את מרדכי ותשפיל השרים האחרים, הדבר הזה הייתה יריעה שיהיו כך חושבים. לכך נרצו להפיל אותה. זאת אומרת, אסתר חיה בתקופת גלות לקראת גאולה, אבל בתקופה שבה יהודים לא צריכים להיות בפרונט. כשיהודים נמצאים בפרונט, אז כולם נגדם, כמו שראינו שקרה לפני 100 שנה באירופה. אז היא רוצה, בשביל שהיא תצליח להציל את, את היהודים בבוא העת, אז היא רוצה לא להעלות את ה... שלא כל השרים בעולם, רק מספיק לנו את אמן, יחשבו שהיא רוצה עכשיו לקדם את מרדכי, כי ברגע שעם ישראל נמצא באירוע, המערב מרחיב על זה הרבה מקומות אחרים, אז עם ישראל יש לו נוכחות מאוד חזקה. העולם מבין את זה, בחוש העולם מבין, כשהוא נתקל, הוא רואה מישהו יהודי, אז הוא מבין, הוא הולך עכשיו להשתלט פה על העסק. במובן, כשאנחנו אומרים להשתלט, הכוונה זה להוביל את העולם לאיפה שצריך להוביל אותו, אבל הגויים מזהים ש... יש פה יהודי בעסק, בטח הוא הולך עכשיו להכניס לפה את הכל לתוך הארמון, אוטוטו כל המדינה, מדינת הלכה, ומכריחים אותנו לעשות הרבה דברים, ולכן היא רוצה לשמור על הסודיות. ומי שאמר שלא יבטיחו לעשות מן הרחמים, סבר כי אסתר ידע בבירור גמור. כי צרה זאת אין לה רפואה כי מלדי תפילה. כי ידע אסתר מה שאמר הכתוב, אולי השם שאלנו בקום היינו אדם, וידע כמה אדם זה אמן. וידע כמה גדול כוח אמן, שם רפואה לצרה רק על ידי, רק כי אם על ידי השם יתברך בעצמו. וכמו שבאנו למעלה, דבר זה. ולפיכך אם רואה לזה אלה התפילה, כי התפילה גובר על כוח אמן, ודבר זה ידוע בחוכמה. ולכך אמר אסתר, שצריך שלא ימתו מן התשובה ולא יסמכו על האדם, כי אומרים שאסתר ישתדל אצל אחשוורוש, ולכך שלא ימתים מן התשובה והרחמים, ולכך עשה אסתר בחוכמה נפלאה דבר זה. אומר המהר"ל, כל הסבר פה היה צריך לדבר עליו שיעור שלם, אומר המהר"ל, אם אתה רוצה לנצח את המן, זה נכון על כל הדברים בעולם, אבל ודאי על המן, אז זה חייב לבוא עם תפילה. כי כל הבירור של המן, מזרע המלאק, זה האם יש השם בקרבנו או אם אין. לכן המלחמה בעמלק תמיד, לאורך כל ההיסטוריה, גם בפרשת בשלח, גם עם שאול וגם עם מרדכי ואסתר וגם בימינו, היא יד על כס יד. היא מלחמה שמבררת האם יש קשר לאלוקים או לא. האם אלוקים קשור למה שקורה במציאות או לא. לכן כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יוריד וגבר עמלק, בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה ושעזים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מנצחים. נכון, צריך גם חיילים בפועל, לאורך כל המלחמות עם עמלק, גם בימינו וגם בזמן משה ויהושע. ויחלו שיהושע את עמלק ואת עמו לפתח הערב. אנחנו ממש רוצים שחיילים יהיו פה, וזה בדיוק הבירור, שאלוקים נתן כוח לבני אדם לגלות אותו, אפילו דרך החרב. אבל יש אלוקים, ועמלק רוצה להגיד אין אלוקים. יש ניתוק בין המוח והלב. בין החלק של הקודש, כתוב לכהן הגדול קודש להשם על הציץ, לבין האפוד והחושן שבהם יש את שמות בני ישראל. המלאק מגיע בדיוק בנקודה של האמצע הזאת ורוצה להגיד, אלוקים לא קשור למה שקורה במציאות, לא קשור לעם ישראל. ולכן יודעת אסתר שבשביל שהיא תצליח במלחמה הטבעית שהיא מנהלת, חייבים שעם ישראל יתפלל מכל הלב ויאמין באלוקים. יאמין בזה שכשאתה פונה לאלוקים הוא מקשיב לך. המלאק אומר, אתה פונה לאלוקים, הוא לא מקשיב לך, אין קשר, אלוקים לא מקשיב למה שקורה. גם אם יש אלוהים להמלאק, הוא מנותק לגמרי ממה שקורה פה. הוא מנותק, היו די ואהבה ואי מנותקות. ולכן אסתר עושה את זה בחוכמה נפלאה. ומי שאמר שיהיה מצוי לה בכל עת, פירש כמו שפירוש כמו שאמרנו, כמו שאמרנו למעלה, שיהיה המן אצל אחשוורוש, כאשר אסתר תהיה מבקש מן המלך על המן להרוג את המן, יהיה זה נעשה מיד. כאשר יש שם אמן, אבל לא יש שם, אולי יהיה נודע לאמן וישתדל בתחבור להציל עצמו זמן מה. ובתוך זמן הזה יציל עצמו לגמרי. ומי שאמר, טוב, זה אומר שזה דומה לפירוש הקודם, אני רוצה שאמן יהיה שם כל הזמן, הפירוש הקודם קודם, שיש שם לטפל במקום. ומי שאמר, אולי ירגיש המקום ויעשה השם יברך נס, פירוש, כי אסתר הייתה מכבדת את אמן ביותר, ואין ראוי לרשע הגדולה הזאת. לפי המהר"ל, ההסבר של המשפט הקשה הזה, שירגיש המקום שאני עושה פה איזה משהו ויעשה נס, הכוונה, ירגיש המקום כמה אני מכבדת את המן, לא כמו רשי רק כי אני מזלזלת בעצמי, אלא לאמן לא מגיע שאסתר תכבד אותו. ואם אמן, מישהו מקבל משהו שלא מגיע לו, אז זה ישר מתאזן אצלו בתוך הגוף לכיוון הפוך. כי תמיד שאנחנו מקבלים משהו יותר מדי, אז צריך לאזן אותו לצד השני. אז כיוון שהוא מקבל פתאום כזאת כזה כבוד גדול, אז יחשב שם ברח נס להשפיל ולאבד את הרשע. אומן דאמר מלך הפכפך היה פירוש, שאם לא הזמינה אותו, רק הייתה מבקשת מאיתו הצלה על עמה, אף אם הבטיח אותה שם היום חוזר בו. כאשר הוא מלך הפכפך, כי החומר הוא הפכפך, והחשברוש מייצג את החומר, ואם אתה לא תתפוס אותו עכשיו ותעשה איתו מה שאתה רוצה, יכול להיות שהוא יחזור בו, ועוד ודאי, כיוון שנתן אדמת לאמן, אי אפשר לעשות דבר אחר, אחר שנתן אדמת לאמן, רק אם חזר ולקח אדמת לאמן, ודבר זה היה צריך עיכוב והמתנה, והוא היה מלך הפכפך, וחוזר בו לכך תמינותו שיאמן בסעודה, ויעש המלך מיד מעשה בו. והנה עשרה טעמים שאמרו התנאים, סיימנו אותם. ושניים שאמרו המוראים. אבל זה אני לא יודע מסיים. רבא אמר לפני שבר גאון, פירוש כאשר האדם יש לו גדולה, זאת ביותר דבר זו לפני שבר, כי הגאווה היתרה הוא דבר תוספת. וכל תוספת קרוב להיות בטל ממנו. זאת אומרת, כשאתה מוסיף לך משהו שהוא לא צריך להיות אצלך, אתה מגיע, אתה מתגאה על משהו שאתה לא שייך אליך, או אתה לוקח קרדיט על דברים שריבונו שלהם נתן לך, אז מן הראוי שיקחו את זה ממך. טוב, כדאי להשתים מזמן החופשי. רק המהר"ל אומר, מה הכוונה של אסתר בו בהמשך? גם אם אני אקרא במהירות 2, אני לא אספיק את הקטעים שלך. אומר המהר"ל, מה הכוונה של אסתר חשבה על כל הדברים? הנה, רצונו לומר, כי אסתר ברוח הקודש עשתה דבר זה. ומתו התברך כל טעם שהוא נכון לעשות, הוא נוכח כל הטעמים באמת, זה רוח הקודש. רוח הקודש שלובשת אותנו, זה רוח הקודש שמאפשרת לנו לחשוב את המחשבות הכי עמוקות שיש, בכל התכסיסים שאפשר להגיע אליהם. ואיך אני יודע שריבונו של עולם היה פה עם אסתר, גם אם אנחנו לא רואים אותו? כי כשאסתר מזמינה את המלך ואת האמן לסעודה, אז כתוב בפסוק, יבוא המלך והאמן היום. יבוא המלך והאמן היום, ראשי תיבות, שם השם. שם הוויה. שאסתר, וזה כל מגילת אסתר, וכל הטעמים, זה היא פועלת בתוך דרכי הטבע, אבל רוח הקודש יש לאסתר וממשיכה לבנים של אסתר בדור הזה, זה רוח הקודש שמשייכת את שם השם לכל דבר, גם כשלא רואים אותו. דווקא המלך והאמן שמגיעים לסעודה, וזה נראה הדבר הכי מנותק ואולי גם לא הגיוני, דווקא שם שם השם נמצא, והוא קשור לכל הטעמים שאמרנו, שיהיה בעזרת השם פורים שמח. ושואתם הייתה לנס.
Yeah. מה יש עכשיו?
תודה על כמה שאתם עושים לי כל הכבוד.
Thank you.